דף זין, פסוק ח', ובני ישראל תדבר לאמור. יש כאן דיני ירושה, דיני נחלה, כשעיקר הנחלה באווירה החברתית של אותם הימים, הכוונה לאדמה, כלומר קרקעות, לא לנכסה דלניידה, מטלטלין, נכסה דלניידה, מה שנקרא מטלטלין, שהדבר הזה כמעט ולא היה משמעותי בימי קדם. מה שהיה משמעותי פעם זה הייתה הנחלה של הקרקע. וזה בעצם מה שמדובר עליו כאן, ולכן גם זה מסביר מדוע, כאחד מהטעמים של המצווה, אפשר לומר, מדוע הנחלה עוברת לבנים ולא לבנות, כי מי שעובד בשדה זה הבנים. ובני ישראל תדבר לאמור, איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו. מה פירוש הביטוי והעברתם? משמע שיש פה פעולה חריגה, כמו עבירה. כן, כלומר זה בעיקרון צריך להיות אצל הבן, אבל אין ברירה, והעברתם. זאת אומרת שהירושה היא מעשה בית דין, היא לא מעשה טבעי. ואם אין, הייתי זה דיון בראשונים, אבל באופן כאילו אפשר לומר כך. ואם אין לו בת, ונתתם את נחלתו לאחיו. אגב, אז פה הזכרנו את המחלוקת בין הפרושים לבין להבדיל הצדוקים. תודה רבה, ברוך תהיה. לגבי ירושת הבת. האם בנות יורשות או שלא יורשות? אז הדעה הפרושית היא האמת, כמובן, של התורה שבעל פה, זה שבת, אם יש בן, הבת אינה יורשת כלל. מה שאין כן לפי הצדוקים, אם יש בן ובת, גם הבן וגם הבת יורשים. כן?
אם האבא
מחליט
גם לבת?
אם האבא? בצוואה. בצוואה, האם צוואה יכולה ללכת נגד דין התורה? זאת השאלה. אז יש צדדים שכן, צדדים שלא. אם זה מפורש נגד דין תורה, לא. אבל יש כל מיני תקנות שתקנו רבותינו. יש תקנה לבנות לא נשואות שחייבים במזונותיהן. ואז יוצא שאם אין מספיק גם למזונות וגם לירושה, אז הבנות מקבלות יותר. ויש תקנה של הרבנות הראשית, של מתייחסים לבת כאל חצי זכר. כן? ועוד כל מיני דברים כאלה. מה שמקובל היום לעשות זה כשיש ירושה, אז משאירים סכום אחד קטן, שבו מחלקים בדיוק לפי דין תורה. וכל השאר מחלקים איך שרוצים. אבל אסור לבטל לגמרי דין תורה. כן. אדם יכול לוותר על ממונו עם מי שהוא רוצה. זה לא קשור לעניין. אנחנו מדברים דין תורה. כן. אגב, מי עשה את הקפה? אתה, נכון? לא שמת סוכר, שמת לב לזה? עשיתי
את זה בסכין, זה
נדעתי סכין. מה? שמת אחד וחצי? נו, בסדר. יש משהו. טוב, נו. לא, לא, בסדר, תעזוב, תעזוב, חבל על הזמן שלך. ואל בני ישראל, עזוב. אז אם כן, יש מחלוקת בין הצדוקים לבין הפרושים. הצדוקים אומרים שבת יורשת, והפרושים אומרים שלא. עכשיו יש פה שאלה. הרי בסופו של דבר הרבנים מוצאים כל מיני שמיניות באוויר כדי שגם בת תירש באיזושהי צורה. אז למה בכלל התורה מלכתחילה קבע שרק בן ולא בת, והתורה שבעל פה עושה כל מיני מעקפים? התשובה היא פשוטה ביותר. התורה אומרת את האמת המהותית, וחז"ל אומרים, התורה שבעל פה אומרת את האמת המתחשבת בצורכי החיים. זה מה שנקרא הבינה המעשית. כמו בקבלה, חוכמה ובינה. אז התורה אומרת את האמת הבסיסית, המציאות זה אחרת. למשל, האם איש יכול לגרש את אשתו בעל כורחו? מה הדין? בעל כורחה, סליחה, כן. כן, מעיקר הדין כן. אלא, יש חרם דרבנו גרשום, רבינו גרשום תיקן, שאיש לא יגרש את אשתו בעל כורחה. צריך את הסכמתה. אז עכשיו נשאלת השאלה. אם מה שרבינו גרשום אמר זה יותר טוב, אז למה התורה לא ציוותה את זה? ואם מה שרבינו גרשום אמר זה פחות טוב, אז למה בכלל נתנו לו לעשות את זה? כן? והתשובה היא פשוטה. רבינו גרשום, הוא אומר את האמת המתחשבת בצורכי החיים. אבל התורה אומרת את המהות. מאחר והקידושים נעשו על ידי האיש, הם מתפרקים על ידי האיש, וממילא גם לא צריך את דעתם. זאת האמת המוחלטת. אלא שבוודאי שהתורה יודעת שגם התורה שבעל פה תתערב כדי להתאים את זה עם צורכי החיים. נכון, אי אפשר לקדשה אלא מדעתה. כן, אבל עכשיו היא נכנסה לזה. תעניין מה שאני אומר. כלומר, זה כאילו להיכנס לאיזשהו חדר. אתה רוצה להיכנס לחדר ההוא? אם אתה רוצה, תיכנס. אתה לא רוצה, אל תיכנס. אבל עכשיו, כדי להוציא אותך, לא צריכים לך.
אז הרב, האם זה בדיעבד כל הדברים שבהם חלק מהתורה שבעל פה, שבעצם לא המהות, לא...
מה זה בדיעבד?
המוחלטת, כמו
שהרב תיאר. אתה שואל ככה, האם כל מה שבתורה שבעל פה זה בדיעבד ולא המהות המוחלטת?
כל מה שהוא לא תואם...
כל מה שהוא לא תואם דין תורה המקורי. ככה אתה שואל. כן, אני שואל אותך מה פירוש המילה בדיעבד שהשתמשת בה.
זאת אומרת,
לא מלכתחילה, זה ההפך שלכתחילה זה בדיעבד, לא בדיעבד. בסדר? בדיעבד, בשעשה. עבד בארמית זה עשה. בסדר, אתה בלבלת אותי, לא ידעתי מה פירוש המילה. בדיעבד. כן? יש עבד שקוראים לו בדי. כן. טוב, תשובה, לא, זה לא בדיעבד, אלא זה דרכה של תורה. שהתורה ניתנת מלכתחילה בשני צינורות. ואם אין, אז רק רציתי להזכיר שהמחלוקת הזאת עברה גם בין היהודים לנוצרים אחר כך. כן, התלמוד במסכת שבת מספר שהנוצרים גם הם סבורים שבת יורשת. הם לקחו את זה מהצדוקים. ואז מה שבעניין יש איזה סיפור בגמרא, קצת משעשע, חצי חוש הומור כזה, על רבן גמליאל. ואחותו של רבן גמליאל הייתה אשתו של רבי אליעזר הגדול, הלא הוא רבי אליעזר בן הורקנוס. מסופר בגמרא שהיה בשכנותם של רבן גמליאל ואחותו לא הבנתי, מה עושים היום בעניין ירושה של הבת שיש לה אח בכור? אז איך היום צריכה להיות הירושה? והאם ירושה יכולה להתחלק בשווה בין אח ואחות לפי דין תורה היום? שאל את הדיין. הלאה. אתה פה יוסף. כך, שלך. לא בטוח שזה המספר, אבל אולי. אז איפה היינו? כן. אז רבן גמליאל ואחותו. אז מסופר בגמרא שהיה בשכנותם דיין נוצרי שהיה לוקח שוחד. אבל כדי שיתנו לו שוחד היה מפרסם, תדעו לכם שאני לא מאלה שלוקחים שוחד. אז רצו לעבוד עליו, הלכו אליו, אמרו לו, תשמע, אנחנו אח ואחות, ואנחנו רוצים לחלק את הירושה של אבינו. אבל לפני הדיון, אחותו של רבן גמליאל, אשתו של רבי אליעזר, הכניסה לדיין מנורה מזהב. תור שוחד. אז הוא אמר, אין בעיה, תחלקו ביניכם את הירושה. אמר לו רבן גמליאל, והלא כתוב בתורה, שאם יש בן, הבת לא יורשת. ענה, מיום שגליתם מהרעכון, גליתם מארצכם, ניתן האבנגיליון. האבנגיליון, ספר היסוד של הנצרות, ושם כתוב שבן ובת יורשים כאחד. עד כאן הדיון ליום הראשון. בינתיים בלילה, בא רבן גמליאל, הביא לו חמור לובי. חמור לובי זה עולה המון כסף. בבוקר, מתחיל הדיין, אומר, אני הסתכלתי בסוף מה שכתוב באבנגיליון, ושם כתוב, לא באתי לשנות מתורת משה. אם כן, אתם לא, רק הבן יירש. אומרת אחותו של רבן גמליאל, הדיין, יאירו פניך כנר. הוא רוצה להזכיר לו את הנר. אז בא רבן גמליאל ואומר, בא החמור ובעת בנר. אתה חמרה ובתה שלישרגה. ככה עשו צחוק ממנו. השאלה היא, מה המשמעות של, של הדיון הזה? כן, כלומר, בשביל מה הגמרא מספרת לנו את הבדיחה הזאת על אותו נוצרי, עם הנר והחמור? מה הטענה של הבסיסית של הנצרות? שיש בתורה שני ממדים, מה שנקרא אלגוריה. יש האותיות, ויש התוך של האותיות. היהודים, בטעותם הכירה בה, בטיפשותם, חושבים שצריך ללכת אחרי האות, ואינם מבינים שצריך ללכת אחרי האור, הכוונה של האותיות. אז זה בדיוק דומה לנר, שמאיר, והחומר זה בעצם החומר של האותיות, החומר של התורה. למשל, כתוב בתורה, והחזיר לא תאכלו. נכון כתוב בתורה? והחזיר לא תאכלו. אומרים הנוצרים שהיהודים הם טיפשים, כי הם קראו בתורה והחזיר לא תאכלו, ומזה הם הגיעו למסקנה שאסור לאכול חזיר. זה טיפשות. למה? אמרתי לך שזה בסדר, לא היית צריך להתרוח. לא, למה, למה? טוב, בסדר, שר כוחה. כל פנים. נראה, אולי זה מתוק הפעם. בסדר, בסדר, בסדר. תודה, תודה. אין בעיה. לא היית חייב בכלל, אז מה אתה בכלל? לא צריך להתנצל? מה?
זה בעיה, שעושים סכין.
עם סכין, סכין. טוב. אז איפה היינו? כן. אז הם אומרים, היהודים הם טיפשים, הם חושבים שאסור לאכול את בשר החזיר, כי כתוב בתורה שאסור לאכול חזיר, והם פשוט לא הבינו. הם כל כך מגושמים היהודים, שכשהם קראו בתורה הם הלכו אחרי האותיות. ולא הבינו שכוונת התורה היא שלא לטמא את הנפש במידות רעות, כדרך שהחזיר מלכלך את עצמו באשפה. אבל מעולם לא התכוונה תורת משה לאסור את אכילת החזיר. עד כאן דברי תומעם, כמשיח לפי תומעו. העניין הוא, אז זה בדיוק הוויכוח שמה שיש בין רבן גמליאל ואחותו, כן? עם הדיין הזה, שפעם הוא הולך לפי הנר, דיינו האור, פעם הוא הולך לפי האותיות. כן, כן, בבקשה. עין תחת עין, שן תחת שן. ומה השאלה?
גם לזה אנחנו לא מבינים
כפשוטו. זה כפשוטו. כפשוטו. אדם הוציא את העין של חברו, הוא צריך לשלם את העין, עין תחת עין. זה נקרא לזה, זה נקרא תחת. זאת אומרת, אתה צריך לתת תחליף. עין תחת עין. כלומר, כמה ששווה עין, תן במקום עין. מה הבעיה בזה? לא הבנתי, על מי אתה מקשה? על היהודים, על הנוצרים? לא הבנתי. אנחנו לא מגושמים, אנחנו מבינים את מה שהתורה אומרת. כשהיא אומרת והחזיר לא תאכלו, היא מתכוונת שלא נאכל חזיר. וכשהיא אומרת עין תחת עין, היא רוצה שנשלם כסף. לא, זה לא שני רבדים. זה כל פעם כוונה אחרת של הפסוק. צריך להבין מה הפסוק אומר. מי היום... למה זה קשה? אני לא מבין. זה לא קשה בכלל.
כי אם מחליטים שהכללים זה להבין את מה שכתוב על פי מה שכתוב כמו עם החלטים.
נכון. אז השאלה אם אפשר להבין עין תחת עין כמו שאתה מבין, כמשמעו. יש את זה בין כמשמעו לבין כפשוטו. כמשמעו אתה מבין שלוקחים כפית, אתה רוצה את העין של חברך, פה, תשב, אל תזוז. אנחנו מוצאים לך את העין. השאלה אם זאת הכוונה של הפסוק, אם זה מה שהפסוק אומר. אז חזל לא מוכן שזה לא מה שהפסוק אומר. זה לא רובד נוסף, זה הפשט. כן.
זה אפשר להבין את המשמעות האמיתית של הפסוק. כמו מה שחזרנו, אנחנו יכולים להבין את זה רק מצד המסורת, או שגם אדם יבן שבאת שבאמת עורר.
יש, איך קוראים לזה, יש סוגיה שלמה במסכת בבא קמא, שמסבירה מאיפה יודעים שעין תחת עין זה ממון. בסדר? יכול להיות שאם היית לומד לבד, היית כן מגיע לזה, אם היית הולך לפי כל הסברות שמובאות על ידי חז"ל. הרי חז"ל מביאים שם ניתוח של הפסוקים, אז גם אתה יכול לנתח את הפסוקים. מי היום קובע מה המציאות המעשית? אולי צורכי החיים המודרניים לא מתאימים לתורה האידאלית. כתבת האידאלית, אבל כבר תיקנתי. וכך אפשר לומר לגבי כל הדינים. בין וכך לבין אפשר שמים רווח אדוני, כגון דיני שמירת שבת, ניחס של רכוש בין גבר לאישה וכו'. מי קובע? הרבנים קובעים. הלאה. צריך לתת להשאיר משהו לרבנים. כן? יהדות לא לחילונים בלבד. היום יש סטיקרים. יהדות לא לדתיים בלבד. אני חשבתי שהיהדות היא אף פעם לא של הדתיים, וגם לא של החילונים. בשביל זה יש רבנים, תן להם עבודה. זה כמו שתגיד, רפואה לא לרופאים בלבד. שכל אחד יגיד מה הוא חושב. באמת. טוב. ואימן, היום יש פשוט בתי מדרש חילונים. כל מיני דברים כאלה, כן. טוב. ואימן לא אחים. יש גם בתי מדרש דתיים שהם בעייתיים, אבל זה יוצא. טוב. אז עכשיו אנחנו ממשיכים בפסוק ת'. ואם אין לו בת, הוא נתתם את נחלתו לאחיו. ואם אין לו אחים, הוא נתתם את נחלתו לאחי אביו. ואם אין אחים לאביו, אגב, ומה קורה? מדוע לא אמרו שאביו יורש אותו? שמתם לב מה שכתוב כאן?
הוא
כן, אבל למה שאדם, למה שהתורה מפרטת פה? אז למה שהיא לא תפרט? שהאב יורש את בנו. הרי אם הדודים יורשים, אז כנראה שגם האבא יורש, לא? לא צריך לכתוב? מה, שהאב יורש את בנו? איש כי ימות. אבל אפשר אולי להעביר את נחלתו לאביו. לאבא של המת.
כי אם אבא של האבא נפטר, אז הוא עוד לא קיבל.
זה יכול לקרות, לא?
אבל מאיפה יש לו רכוש אם לא קיבל אותו מאביו?
מאיפה יש לו רכוש אם לא קיבל אותו מאביו? אני אגיד לך מאיפה הוא קיבל, מאשתו. אשתו הייתה בת יחידה, או לא היו לה אחים, והיא ירשה את אביה. למה? הרי אדם מתחתן עם אישה, יורשת. אז הוא ירש, יש לו נחלה משלו עכשיו. עכשיו הוא מת, הנחלה הזאת צריכה לעבור לאביו. למה זה לא כתוב בתורה? פשוט מאוד. כי מקרה כזה הוא טרגדיה. טרגדיה שאדם מת לפני אביו. אז התורה לא כותבת דברים כאלה. היא לא, כן, היא לא מזמינה. זה, אתה מבין לבד. כן. זה הכוונה. סתם ככה אדם מת אחרי שאביו מת. לא, לא הפוך.
מי קודם, אבא או בן?
במקרה כזה אפשר לנתח מתוך הפסוקים להגיע לזה. אל תדע. מה?
מי קודם, אבא או בן?
מי קודם, האב או הבן של המת? הבן. הבן קודם לאביו, אבל אם אין לו בן, אז אביו יורש אותו. כמו הסבא.
יורש אותו לפני אחותו? לפני הבת?
רגע, אם יש בת, כלומר, אם יש בת ואין בן. אם יש בת, אז היא יורשת לפני הסבא. כן. הסבא יורש לפני הדוד. נכון. נכון. טוב. ואם אין אחיו, אפשר לעשות כל מיני דיאגרמות. כל אלה שלומדים מסכת בבא בתרא, פרק שמיני, פרק יש נוחלין ומנחילין, עושים כל מיני ציורים, ככה ריבוע, עיגול, ריבוע זה זכר, עיגול זה נקבה, פה, שם, חיצים, פה, שם, דוגם. מה?
מעוין זה שאלה.
מעוין זה שאלה. יפה. נמדת לכתוב ש... למה? למה? לא, זה לא חלק מהלימוד. אני לא יודע למה. זה מילים קשות בשביל. טוב. ואם אין אחיו... לאביו, אם אין אחים לאביו, הוא נתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. אגב, אישה שמתה, לאן עוברת נחלתה? לבעלה או לאחיה? היא נשואה. לבעלה, איפה זה כתוב? קנתה אישה קנמה לה. לא, הוא לא קנה. בינתיים הוא לא קנה, זה אצלה. עכשיו היא מתה. מה? אבל יורש את אשתו, איפה זה כתוב? לא כתוב בתורה, נכון? פה, בסוג של לפנינו זה לא כתוב. זה רמוז רק. לשארו הקרוב אליו. וירש אותה. והייתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר ציווה השבט משה. יוצא לפי זה שיש לנו כמה סוגים שונים של נחלות. יש נחלת הבן, יש, כלומר ברק הרע דאבוע, יש נחלת האחים, יש נחלת הבת, יש נחלת האישה. זה סיפורים שלמים יש פה. טוב. והייתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר ציווה השם את משה. כלומר, זה הסיום של פרשת בנות צלופחד, שבאות להשלים את נתינת התורה לידי משה מכוח ההתעוררות של בני יוסף, מה שלמדנו בשיעור הקודם בשבוע שעבר. ואומר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה. כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתם פי במדבר צין במריבת העדה, להקדישני במים לעיניהם, הם מי מריבת קדש מדבר צין. שאלה, למה לשים לו מלח על הפצעים? מה, וכי הוא לא יודע שהוא מת בגלל מעשה ממריבה? בדיוק עכשיו אתה מכניס לו טעם מר? גם בפרשת האזינו, גם כן שמה, ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים, ומוד שמה, וזה, על אשר מריתם את פי. עוד פעם, מה שלא נעים. כן? זה נכון, זה אני לימדתי בשיעור אחר, שהסיבה האמיתית שבגללה משה לא נכנס לארץ, זה בגלל התגובה שלו למעשה המרגלים. בסדר. עכשיו אני חוזר לשאלה שלי, מדוע פה התורה חוזרת על התירוץ הרשמי? כן.
בשביל
מה? אני לא מבין, זה לא מספיק שהשם יגיד לו שהוא הולך למות? שהוא צריך להגיד לו בגלל שאתה עברת על דבריי בימי מריבה? למה כל פעם להזכיר לו את מי מריבה? זאת הייתה השאלה שלי. לא, זה שהולך למות, זה מובן שצריך להגיד לו. אבל למה להגיד לו שזה בגלל מי מריבה? כן, אבישי, דבר. יפה. מציין, זאת אומרת שהתורה חסה על כבודו של משה. דווקא כדי שלא יאשימו אותו בשותפות כלשהי עם חטא המרגלים, דווקא מפני זה כל הזמן חוזרים על הטעם הקל. וזה דווקא נחמה למשה. שלא יגידו מפני חטא המרגלים.
זה
כתוב, אני שומע את זה עכשיו. נכון? יש איזה סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז, שפעם דיבר... מה? אמן. הוא דיבר, יש לו ספר נקרא פה ושם בארץ ישראל הוצאת עם עובד. ושם הוא מספר על השיחה שהייתה לו עם אנשי עופרה, המתנחלים בעופרה. שיחה ארוכה מאוד שבה הוא מסביר את השקפת עולמו. בין היתר הוא מסביר שם שהוא, עמוס עוז, כמו משה רבנו. אני כמו משה רבנו אומר. למה? אני רואה את הארץ, אני אוהב את הארץ. אני רואה אותה מרחוק. הראתיך בעיניך ושם לא תעבור, כי אם אתה עובר זה כבר חילול. אהבת הארץ חייבת להישאר מעל, מעל המציאות. כי אם אתה יורד אל המציאות, זה חילול הקודש. עכשיו מעניין מאוד, הוא צודק או לא?
למה זה חילול הקודש?
כי אתה מסתבך עכשיו עם פלסטינאים, כיבוש, דברים כאלה. ארץ ישראל חייבת להיות איזשהו אידיאל. בסדר? כמו שהוא כותב שבהתחלה הוא הגיע לאופרה, ראה את הטרסות מסביב, כל הנוף התנכי, זה עשה לו משהו. פתאום הוא הבין, לא, זה נוף ערבי בכלל. כן? משהו כזה. בכלל, יש תמיד איזו רתיעה של היהודים מפני המימוש של, של המגמה המדינית שלנו. יש תמיד פחד מזה, מכל מיני סיבות. אבל האמת היא שהמוס עוז איננו דומה ולא מתחיל להיות דומה למשה רבנו. העמדה שלו היא דומה בדיוק לעמדה של המרגלים. זה בדיוק העמדה של המרגלים. כלומר, הם אומרים, עדיף להישאר בעולם תיאורטי, ולא להתלכלך עם המציאות המרה. בסדר? והיה מקום לטעות בזה כלפי משה רבנו, לכן התורה כל הזמן אומרת, דע לך, לא, משה לא חטא בחטא המרגלים. אז למה הוא לא נכנס? יש לנו איזשהו תירוץ רשמי, ממריבה... נכון, משה ביקש להיכנס לארץ. כן. למה הוא צריך לעלות להר? אבל אני הקורא, אם אני, אם לא יכתבו לי פה מי מריבה, אני אתחיל להרהר אחרי משה.
אין בעיה שכתבו מי מריבה, אבל למה צריך לעלות אותו להר העברים?
למה צריך לעלות להר העברים? זה בשביל הכיף שלו. שיראה את כל הארץ. ויראו השם את כל הארץ.
זה לא באמת התשובה שלי.
זה באמת התשובה שלי. אז זה לא רק התשובה שלי, זה התשובה של הקדוש ברוך הוא בפרשת ויתחנן. איפה כתוב בפרשת ויתחנן? הנה, כתוב. מה? כתוב בפרשת ויתחנן. ויתחנן אל השם, בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה אכילות על העוז את עבדך. את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיל בשמיים ובארץ אשר יעשיך מעשיך ויחי גבורותיך. העבר ענה ויראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ויתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי. ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלה ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. אז הוא אומר לו, אתה ביקשת משהו, אתה לא תקבל, אבל תקבל משהו דומה. אתה תראה, אבל מרחוק. בסדר? אז זה כן בשביל הכיף שלו. עכשיו, השאלה היא, מה הכיף הזה של משה עושה לנו? אז חז"ל אומרים שכל מיני דברים, שכל מקום שהוא ראה חייב בתרומות ומעשרות, ועוד כל מיני דברים. בסדר? כן. לא, 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 לא. אנחנו למדנו בפרשת דברים את הנושא, אבל זה לא כן. רפואה שלמה לכבוד הרב. אני אמסור לו. תודה. אם הבעל קיבל רכוש מאשתו לאחר שנפטר ללא ילדים, למה הירושה לא חוזרת אליה ואל אביה? אם הבעל קיבל רכוש מאשתו לאחר שנפטר ללא ילדים, למה הירושה לא חוזרת אליה ולאביה? כי אז צריך לעשות, מה זה חישובים מסובכים? האמת היא שיש כל מיני תקנות של רבנו תם בנושא הזה. בימי רבנו תם היה מצוי שנשים מתו בגיל צעיר. מה? נשים, נשים, כן. יאללה, לידות וכו'. זה, הרפואה הייתה אז במצב מאוד קשה. ואז הייתה בעיה, אישה הייתה מתחתנת, אחרי כמה חודשים מתה. ואז כל הרכוש שהעבירה הופך להיות של, של משפחה שהיא לא מכירה. בקיצור, היו כל מיני תקנות שתקנו בשביל הדבר הזה. שלהינצל מה... כן, יש כל מיני דברים שעשו. מה? תקנות, נכסי צאן ברזל, נכסי מלוג וזה. כן. איפה זה הר העברים? הר העברים זה הר נבו. זה הר נבו. אל מקום שבו, אולי כמו הר נבו. רואים רחוק, רואים שקוף. כן, הוא נשאר שם, הוא מת שם. מת שם. זה מול יריחו. כשאתה הולך לחתונות של חבר'ה מהמכון בנוף הירדן, כן, במצפה יריחו, יש אולם יפה מאוד, נקרא נוף הירדן, הכל עבודה עברית שם, ושם אתה רואה את הר נבו ממול. כן? יש גם במעלה אדומים שכונה נקראת מצפה נבו משום כך, גם כן. כמו אתה אומר, שאלה ראשונה שלך שהיה צריך כן להזכיר מדוע מת משה, וכי זה האמת. תשובה, זה גם האמת. כלומר, אותה תגובה של משה בחטא המרגלים שגרמה לו למות, היא זו שגורמת לו את החטא של ממריבה, כפי שלמדנו אותו בזמנו. שאלתך השנייה היא שאלה על פסוק בפרשת זאת הברכה. אתה שואל, כתוב שמה ויקבור אותו בגיא, מצד שני כתוב עלה אל ההר. אז צריך להחליט, הוא מת בגיא או בהר, נכון? שאלה זו מתייחסת לפסוק בפרשת וזאת הברכה. תשכנע אותי מדוע אני צריך לענות על שאלה כזאת. כי הרי היא לא שייכת לפסוק שאנחנו לומדים עכשיו. אתה רוצה להבין יותר טוב את הפסוק ההוא. בוא ננסה להבין יותר טוב את הפסוק, הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. למה שאני לא אסביר את הפסוק הזה? תסביר לי למה. לא קשור לפסוק כאן, נכון. כלומר, הפסוק שאתה מביא הוא פסוק בפרשת, וזאת הברכה. נכון? ואתה מסכים איתי שפסוקים שאינם הפסוקים שאנחנו לומדים כעת, אנחנו לא מפרשים. נכון?
אבל היה רגע תפסוק למה שאמרת.
לא, 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 מצטער. הוא הוסיף עכשיו פרט שמובא רק שמה, אלא לכן אין שום סיבה שאני אתייחס.
זה לא שאלה, זה קושיה. מה הוא מקשה על מה שכתוב
כאן? הוא מקשה על מה שכתוב כאן. לא, זה קושיה פנימית שם, כי גם שמה כתוב שהוא מת בהר, וגם שהוא נקבר בגיא. אז שם הקושיה היא כבר קיימת. פה, מצד הטקסט, אין שום קושיה. וידבר... מה? מה? וידבר משה, אני קורא כאן פסוק תדבר, וידבר משה אל השם למור. זה פסוק מאוד מיוחד, נכון? באמת, בדרך כלל איך כתוב? וידבר השם אל משה למור. וכאן כתוב וידבר משה אל השם למור. כן? מה זה אומר? לקראת מותו, משה מנסה לאמץ את המידה הזאת שהוא למד מבנות צלופחד, שהן צריכות להתעורר. שיש התעוררות מצד האומה בקביעת אופי התורה. לכן הוא יוזם את האמירה. בדיוק בזמן, מיד אחרי מעשה בנות צלופחד ולפני מותו. מה? כן.
כן.
יש עוד פסוקים. ויחל משה את פני השם אלוהיו ויאמר. כן, אתה אומר לפי רש"י שלמור פירושו לומר לאחרים, למה התכוון משה? אז זה פשוט מאוד. משה התכוון שהשם יאמר לאחרים מי מחליף אותו. אז זה מה שכתוב בהמשך. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. מה? וידבר זו מילה קשה. נכון, הוא צודק. מילה קשה. התביעה שיהיה מי שיחליף אותו... היא תביעה אולטימטיבית, כלומר זה חשוב מאוד, אי אפשר לוותר פה.
אם היה ויאמר,
זה כבוד, וידבר זה כבוד. אלא זה רק בא להגיד שזה דחוף. כן? אז השאלה, אתה אומר, וכי יש אמינה למשה שאם הוא לא יבקש זה לא יהיה? תשובה, הוא צודק. אם הוא לא יבקש, זה לא יהיה. שהרי, מה הוא רצה כאן? הוא רצה... דווקא דבר שהוא לא קיבל בסוף. הוא רצה שבניו ימשיכו אותו. הרי משה הולך למות. משה הוא מלך. אז באופן טבעי, מי מולך אחרי המלך? הבן של המלך. אז משה רצה בעצם שגרשום ואליעזר יהיו המנהיגים אחריו.
אחרי ירושה בא המשכה.
כן.
כאילו,
הייתה לנו עכשיו פרשה
של ירושה, ועכשיו דווקא...
כן, זה גם ענייני ירושה. זה גם כן על הרקע הזה. כן? לכן הוא אומר, הוא רומז, הוא לא יכול להגיד מפורש, אבל הוא רומז, אני רוצה מישהו שיחליף. אגב, בדרך אגב, אני חושב שאתה יודע שיש לי ילדים. כן? בני כמה הם היו אז? כבר די מבוגרים.
איפה הרב רואה שיש רמז בילדים שהוא רוצה שהבנים שלו יהיו?
איפה הוא רומז? הוא רומז בעצם זה שהוא מבקש מישהו שיחליף אותו. למדנו שמשה רבנו היה נוח, ובמדבר לא נכנס לארץ, לא מיצא את תפקידו, האם עתיד לחזור? לא כך הבנתי את המבנה של המשפט, אבל באופן כללי, האם משה עתיד לשוב? תשובה, כן. כתוב שלעתיד לבוא, כשהמשיח יבוא מרומא, משה יבוא מן המדבר. כלומר, שמשה והמשיח הם שני צדדים של אותה נשמה. אז אם לוקחים את שני חלקי הנשמה האלה, נשמת משה ונשמת המשיח, ביחד, מה מקבלים?
משיח.
לא, משיח ומשה מקבלים משיח. זאת אומרת שמשה שווה אפס. מה?
מושיח.
מושיח. מה זה מושיח? כן, אבל מה זה? לא השתכנעתי. שמה התכוונת לומר על דרך ההלצה? נכון? לא הבנתי. אבל יפה, הלצה נאה, יישר כוחך. אבל בואו ננסה לשוב אל דברים רציניים. משה והמשיח ביחד זה אדם הראשון. בסדר? למדנו את זה כשלמדנו את פרשת בעלותך. שמשה והמשיח ביחד הם אדם הראשון. אם תשימו לב, יש צדדים של דמיון בין שני האישים, יש גם צדדים של היפוך בין שני האישים. קו הדמיון בין שני האישים הוא פשוט, שניהם גואלים, נכון? אבל הגואל הראשון לא הצליח במשימתו לבוא עם ישראל לארץ, ואילו הגואל האחרון מצליח במשימה שלו, הוא מביא את ישראל לארץ, והוא באימם. אז יש איזשהו כשל באישיות של הגואל הראשון, שגורמת לו שהוא לא יכול להיות המשיח. עכשיו צריך להבין למה. מה היה המקצוע המרכזי של משה? אני בינתיים שמעתי שתי תשובות. רואה צון, מוציא ממצרים, מה עוד? מביא את התורה. אם כן, יש לנו הרבה, מה? שופט, נביא, מלך. בקיצור, הרבה הרבה תפקידים, נכון? השאלה היא, מתוך כל אלה, איפה הייתה נקודת המרכז של ההכרה של משה רבנו? זה קצת קשה להיכנס, לחדור לתוך הנשמה שלו, אבל ננסה קצת להבין. משה, כשהוא שאל את עצמו, מי אני? הוא ראה את עצמו בתור רועה צאן, בתור מוציא ממצרים, בתור נותן התורה, בתור הבן המאומץ של פרעה, בתור ילד זרוק, אסופי, בתור מה? מה? אוסף של הרבה דברים, אבל אדם לא יכול להיות פאזל. אדם יש לו נקודת מרכז של האישיות שלו.
שליח.
שליח
של עם ישראל.
אז אתה רואה, יש פה כמה צדדים. האמת היא, רואים את זה, לפחות איך שהרב קוק ניתח את האישיות של משה במספר מקומות, וכדאי פעם לעשות איזשהו ליקוט של ההתייחסויות השונות של הרב קוק לאישיותו של משה, כי יש שם כמה דברים מאוד מאוד עמוקים. משה ראה את עצמו בעיקר בתור נותן התורה. ובתור נותן התורה, מה? כן, מעביר התורה, לא משנה. בתור הצינור שדרכו התורה באה לעולם. בסדר? זה עיקר עניינו של משה. משה קיבל. וזאת אומרת שמשה, כדי להיות המעביר, חייב במידה מסוימת להיות מרוחק מן העם. הוא צריך להיות מעליהם. ואילו, ולכן יש לו קושי... מה? כן, איש האלוהים, כן? חצו למת האיש, חצו למעל האלוהים, כלומר... הוא אישיות שמימית מאוד, משה. בתור אישיות שמימית, איך נגיד את זה בשפה פשוטה, הוא לא מהחבר'ה. כיוון שהוא לא מהחבר'ה, יש איזשהו קושי להיכנס איתם לארץ. עד כדי כך שלפני מותו, הוא אומר להם, שמע ישראל. כשמשה אמר את המילה ישראל, למי הוא התכוון? לכולם חוץ ממנו. אם אני אומר, שמע, סימן שאני לא מי שאני משמיע לו. אז הוא אומר, שמה ישראל, סימן שהוא לא ישראל. מה? אם לא היה אומר, נשמע.
אפילו במושגים של החיים היום, יש רבנים שאומרים, אנחנו נגיד, אומרים מוסר, אבל אנחנו אומרים את זה גם לעצמנו. אז שמה זה תשמיע, וגם הפירוש המילולי של זה, זה הווה...
אני לא שאלתי, לא שאלתי על המילה שמה. שאלתי על המילה ישראל.
כלל ישראל.
מי זה כלל ישראל שאליו הוא פנה?
מה הכרח להגיד שהוא יוצא מהכלל ישראל?
הרי היה זה המשך הפסוק. השם אלוהינו השם אחד. כלומר, מה שאתם מאמינים בו זה מה שאני מאמין בו.
ולמה לא כמו ההבנה שאנחנו אומרים בביאור התפילה? שכל הכוחות כולם הוא אחד, ואז זה לא ההבדל בין האחד שלי לאחד שלכם, אלא כל הכוחות שאנחנו...
בגלל שזה נגד הגמרא מה שאתה אומר. הגמרא אומרת שהשבטים אמרו ליעקב אבינו, שמה ישראל אבינו, השם אלוהינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, ככה אין בלבנו אלא אחד. אז כשהם אמרו שמה ישראל, הם התכוונו אליו ולא אל עצמם.
אבל בפירוש התפילה אי אפשר לומר את זה.
אבל כשמשה אמר את זה, זה לא היה באמצע פירוש התפילה. זה לא היה באמצע התפילה.
אז אנחנו מכוונים בתפילה משהו שהוא לא...
בוודאי, אנחנו מתכוונים משהו אחר. יש לי שיעור שלם, נקרא שמה ישראל, שבו אני מביא כשישה, שבעה פירושים שונים לפסוק, המשתנים מדור לדור. יש סיבה למה זה משתנה. בסדר? ואפילו פירוש רשי שם על הפסוק כולו מה שאני אמרתי. אבל כל פנים, משה היה לו איזשהו מרחק מן האומה. ולכן יש איזה קושי לרדת עד אליהם. עד כדי כך, קראינו פרשת בעלותך, שכאשר העם התנהג בחוצפה, ביקשו בשר, משה אמר, אם ככה אני מבקש למות. למה אני מבקש למות? לא יכול להתמודד עם זה. תורה, במקום שיש חוצפה, זה לא הולך. הרי תורה דורשת בושת פנים. אז אם יש, אין בושת פנים, אני גמרתי את התפקיד, רוצה למות. מה שאין כן, בעקבות משיחה, מה אומרת הגמרא? חוצפה, יסגה. כלומר, המשיח יורד עם החוצפה של בני ישראל, ודווקא משתמש בה כדי להביא גאולה. זאת אומרת, דווקא בגלל שמשה נשבר כשהייתה החוצפה, בגלל זה הוא נפסל מלהיות המשיח, ובגלל זה אלדד ומידד ניבאו מיד באותה שעה משה מת. וגם ניבאו על מלחמת גוג ומגוג, שהיא מלחמתו של המשיח. זאת אומרת, זה בא לומר שיש פה איזה כישלון כוח. לכן שתי הנשמות צריכות להתאחד באחרית הימים. יבוא המשיח מצד אחד, יבוא משה מצד שני, תשוב נשמת אדם הראשון. ואם משה היה מגיע למדרגה הזאת של נשמת אדם הראשון, כפי שהדור טבע אז הוא לא היה פורש מן האישה, ואז היינו כבר באחרית הימים מזמן. אלדד ומדד זה עוד סיפור. אבל מה שקורה, יוצא לפי זה שמי שיכול להמשיך את משה, לא יכול להיות בן שלו. כי משה הוא מאיזה שבט היה? לוי. לוי זה המנהיג של המדבר. מה צריך לעומת זה? אחד משבט אפרים, יהושע. אחד משבט אפרים, הוא יודע לעשות מלחמות. הוא יודע לרדת לקרקע המציאות. למה לוי זה המדבר? כי הלוי הוא אישיות מדברית, כי אין לו מקום. הוא לא כהן, אז הוא לא שייך לאריסטוקרטיה. אין לו נחלה, אז הוא לא שייך לאדמה. אז הוא מתלווה, זה עניינו של הלוי. מה שנקרא לופטמנש בערבית. כלומר, איש אוויר. מובן? ולכן דווקא הוא מפתח אישיות של רוחניות, והרוחניות הזאת מלמדת תורה. איך אמר יעקב אבינו על לוי? אכלכם ביעקב, אפיצם בישראל. גם על שמעון, אבל אמרתי את זה על לוי, כי אני לא רציתי להוסיף קושיות. כי לשאול על שמעון זה לשאול על הפסוק שם. וזה אני לא מסכים לעשות, כידוע, מהמקרה הקודם. כן. הכל יש שם, אל תדאג. כן. שלום הרב, מסתבר ששם המשפחה של השם זה גם למור, לברכה, רומן. טוב, כי טוב, יש פה טענה, כי אני תמיד טוען שמה שכתוב לדבר השם אל משה למור, שלמור זה שם המשפחה של משה, והראיה שלי היא מאהרון ובניו, שגם עליהם כתוב למור. ואז נשאלת השאלה, וידבר משה אל השם למור? כן, טוב, זה מצד הכבוד שהקדוש ברוך הוא מעניק למשה. שאלה זו כבר נשאלה בשיעורים אחרים, ויש מספר קושיות, ואני חושב שבינתיים השבתי על כולם. משה רוצה שבניו ימשיכו אחריו. האם ניתן ללמוד מכך שמשטר מלוכני עדיף על דמוקרטיה? אני לא בטוח שאפשר ללמוד מזה. משה מדבר במסגרת שבה המשטר הוא מלוכני. ועד רבה, דווקא זה לא התקבל. דווקא לא הבן שלו ימשיך. אז הוא אולי אומר... מה? טוב, הבנים שלו... יש בעיות, כן? תמיד הגואל יש לו בעיות. הבנים של הרצל גם כן. כן? גם הם. אין לה ואמינה, לך תדע, דווקא אולי הוא רצה על ידי זה לתקן אותם.
עוד לגמרי משהו. קיבלנו משיח בן יוסף וקיבלנו...
בינתיים קיבלנו רק משיח בן יוסף. בסדר, לאט לאט.
לא, חסר לנו בתמות שלנו המושלמת לאדם הראשון.
חסר.
כרגע, למה זה לא יכול להמשיך עם משה?
הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, הדברים הגדולים יש להם הרבה עיכובים. עיכובים. הרבה עיכובים. ואני אגיד לך משהו, אצל סרבני העלייה, מסורבי העלייה ברוסיה, היה משפט שהם היו תמיד אומרים, היה מילה עברית שהם היו משתמשים בה, כדי להכיר אחד את השני, היו אומרים בעברית סבלנות. כן, זה המילה בעברית, שהייתה איזה מין קוד להכיר בין המסורבי העלייה. סיפר לי דוקטור ארי וולבובסקי, שהיה מסורב עלייה וישב בסיביר איזה כמה שנים טובות, אז הוא סיפר לי שכשהוא עמד להשתחרר מהמחנה, אז הוא עבר ממפקד למפקד, וכל עובדי המחנה להגיד להם שלום לפני שהוא הולך. ובסוף הוא נכנס לראש המחנה של הכפייה, הכניס אותו מאחורי הדלת, ככה, כשאף אחד לא שומע, אמר לו, סבלנות. כן, איכן הם בני אפרים היום? אז בסדר, שיהיה קצת סבלנות.
לא, אני מתכוונת בלוגיקה, הבנו מה חסר בתורת משה, ולכן הבנו שצריך לבוא מכיוון יוסף.
נכון, נו.
דרך אפרים.
נו.
עכשיו, אנחנו צריכים להבין מה חסר כרגע במשיח בן יוסף ובתורת משה, כדי להצדיק...
אתה שואל ככה. לכאורה, אם מה שחסר למשה זה הבחינה של בני אפרים, אז בני אפרים זה כבר מספיק. אז למה צריך גם משיח בן דוד? שאל העמים. התשובה היא בא, כמו שאמרת, צריך גם בשביל המסר האוניברסלי של היהדות. איכן הם בני אפרים היום? חמישה סימני שאלה. הם מתבקשים להגיע דחוף ולמלא את תפקידם. טוב, אם אתה דורש, אנחנו לא יכולים לעמוד מול דרישה כל כך אולטימטיבית. כן.
הרב, לפי מה שהבנתי מדבריך, אז אם לא היה כתוב את הפסוק הזה ש...
לא היה כתוב הפסוק.
אם לא היה כתוב הפסוק.
כן.
שמשה מבקש מחליף, אז הקדוש ברוך הוא היה ממנה מישהו בלי קשר. עצם ההזכרה של הפסוק היא נטו בשביל ש...
לא, 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 לא. גם אם משה לא היה מבקש, הקדוש ברוך הוא היה ממנה.
כן, זה מה שאני אומר.
אבל בכלל לא, אבל כאן מדובר על אהבה אמינה של משה שזה יהיה בניו.
ו... זה נטו
בשביל בניו, כן, נכון, נכון. כן.
אמרת שמשיח בא מהמדבר ומשיח יבוא מרומא. למה
מרומא? הנה, במקביל יש פה שאלה. מה זאת אומרת שמשה יבוא מן המדבר? הנה, פה מישהו שואל.
זה הבנו, הסבר בהם, הלווים.
מן המדבר, כן. משה הוא הנהגת המדבר. הוא הלוי. כן. ואתה אומר, למה שיבוא מרומא? למה שיבוא מרומא? כי הוא מלקט את הניצוצות שברומא. לא, לא, שזה של אדום. אדום, עשיו. כן. זאת האימפריה האחרונה, כן. אגב, זה מה שקרה. מדינת ישראל קמה מתוך המלכות של הנוצרים. כלומר, זה מעניין מאוד. במשך 400 שנה הטורקים שלטו פה, והקדוש ברוך הוא במקום לתת לנו את הארץ מידי הטורקים, הביא לכאן את הבריטים, נוצרים, ורק אז מכוחם נתן לנו את הארץ. למה? אז זה כבר כתוב אצל רבנו היי גאון. לפני 1,000 שנה, רבנו היי גאון אומר, עתידים הנוצרים לכבוש את הארץ הקדושה, כדי שהיא תינתן לישראל. ומעניין מאוד, רבנו יצחק אברבנאל, שמביא את המסורת הזאת, אפילו גם מדייק מי מבין מלכי הנוצרים יעשה את זה, הוא אומר, מלכות אנגלטרה. איך הוא אומר? הלא היא בריטניה.
כן.
מה, רבינו יצחק אברבנאל? לא, רבינו יצחק אברבנאל לא אמר את זה לפני 1,000 שנה, כי לפני 1,000 שנה הוא עוד לא נולד. הוא אמר את זה לפני 500 שנה. מי שדיבר לפני 1,000 שנה זה רבינו היי. רבינו היי גאון. ואילו מי שדיבר לפני 500 שנה, הלו רבינו יצחק אברבנאל. נכון. אז זה הכוונה שמלכות הגאולה, כמו מלכות המשיח, צריכה לבוא ממלכות שאיננה קדושה. יש הרבה פעמים אנשים שמתבלבלים, מביאים ראייה מן המהר"ל מפראג שמדינת ישראל צריכה להיות קודם כל חילונית ואחרי זה דתית. מאיפה מביאים את זה? כי המהר"ל אומר שהמלכות הקדושה צריכה לצאת ממלכות שאיננה קדושה. אבל זה ודאי לא נכון, זה שטויות במיץ עגבניות, הציטוט הזה מן המהר"ל. המהר"ל שמה כותב מדוע המשיח צריך לבוא מרומא, על זה הוא אומר. דהיינו, מלכות ישראל הקדושה, דהיינו החילונית הזאת, שהיא המלכות הקדושה, היא צריכה לצאת ממלכות שאינה קדושה, דהיינו בריטניה, שהיא מאמינה באלוהים. כן. יש הרבה מה לדבר, מה זה אדום. כן, בבקשה. גם בארצות הברית יש סנאט, יש סנאט, יש קפיטול ויש נשר. כולו רומא. כן. יפקוד. המשמעות של המילה פקד בעברית היא רבת פנים. יש בערך 12 משמעויות לשורש פ' קוף ד' בעברית. 12 משמעויות. המילה פקד בעברית יש לה...
יש את זה ב-12 אופנים.
כן, 12 אופנים. בסדר? בבקשה. אתה אומר, לפי זה יוצא שהנבואה הסתלקה למשה. זאת אומרת, יש את זה פה, יש את זה נפילה, נכון? אתה צודק.
למה זה מהכירת כוחה של תפילה, נכון? אם אני רוצה משהו, בדיוק המקום זה, לפני הקדוש ברוך הוא,
להתפלל לזה. למה זה מהכירת כוחה? זה אומר שהתפילה פועלת, ושיש לקדוש ברוך הוא שיקולים נוספים. כן.
למה זה נפילה של...
כן, איתן. הוא הצביע. כן. מה אתה אומר? האם זה אומר פיזית שהוא יבוא מחול? כותב רבנו הרמב״ם, זכותו יגן עלינו, אין אדם יודע הדברים האלו איך יהיו עד שיהיו. אם כי ספר הזוהר אומר שהמשיח יופיע בגליל. בגליל, אז כך שכל מי שמתחיל לחשוב על עצמו שהוא משיח, יאללה שיעשה סיבוב שם באזור. כן.
לא הבנתי,
שוב פעם,
איך משה מתקשר
זה על רקע פרשת נחלות. נכון? מה קורה פרשת נחלות? לומדים שהבן ממשיך את אביו. ובדיוק אז משה מבקש יפקוד השם. איש על העדה. מהסמיכות. יפה. כן. פסוק ט' זין. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. אז משה כאילו איננו יודע מי מהסובבים אותו ראוי להמשיך אותו. תמוה מאוד, לא? ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון. הפתעה מוחלטת. מה הוא? באמת? לא ידעתי. זה לא שהוא לא הכיר אותו. היה מאלה שיצאו במרגלים, וגם נלחם בעמלק לפני 40 שנה. כן, כלומר, זה לא חדש. אבל פתאום זה, זה נשלב באמת. כי כנראה משה היה כל כך רחוק מלהבין מה סוג המנהיג הראוי לארץ ישראל, שהוא לא יעלה על דעתו שזה אדם כמו יהושע. זה לא שהוא לא מעריך את יהושע. אבל משה רואה מישהו שדומה לו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה לא מישהו שדומה לך, אלא זה מישהו דווקא שהוא הפוך ממך. הפוך, הוא לוחם. אבל זה משיח בית יוסף, ואילו הרב מדבר על משיח בית דוד. לא הבנתי את השאלה. מה זה משיח בית יוסף?
בן.
הוא התכוון לבן יוסף. וכשהוא כתב משיח בית דוד, למה הוא מתכוון? מה? כן, סוג של הכשר למשיח. לא, אני חושב שהוא התכוון למשיח בן דוד. אבל... אתה אומר על יהושע, כן? שיהושע הוא כמו משיח בן יוסף. כן, אבל זה נכון שבימי יהושע הייתה אהבה אמינה. שמשיח בן יוסף יהיה גם משיח בן דוד. ששתי הפונקציות תתמלנה באיש אחד. זה כתוב מפורש בספר תהילים. ויתוש משכן שילו, אוהל שיקן באדם, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר בשבט יהודה, בהר ציון אשר אהב, ואז כתוב גם על דוד שם וכו'. כן? כלומר, היה איזה שינוי. לכתחילה הייתה מחשבה שייתכן שהכל יתקיים דרך שבט אפרים. לכבוד הראש שלום, ההוכחה למה שכבודו אמר בעניין יהושע שהוא מציאותי, היא הוראתו הראשונה. ויצב יהושע, הכינו לכם צידה. ולא חיכה שהעם יתלונן על חוסר באוכל. בתודה, אוסי מנתניה. יפה, יפה. אגב, נתניה מותר לך לכתוב ביוד ה', ולא צריך לשים צ'ופצ'יק, אין בזה כל עניין, זה לא שם השם, זה בסדר. כן. אוסי? זה מן הסתם זכר, לא?
הוא מופיע פה.
אה? מה הבעיה? אוסי זה, מה זה?
אוסי זה אוסנת.
אוסי זה אוסנת.
אבל הוא הוריד את האל.
יכול שזה בת. אינני יודע. אינני יודע.
איך
תדע.
טוב.
גם בדודה שלך קוראים לה אוסי אוסי. יש לי אחיין שהתחתן לאחרונה עם אחת בשם אוסנה. כן. בבקשה. שהמובטל. מופתע. תראה, הוא אומר, יפקוד מישהו, ואומר שיש לו יהושע. אז זה ודאי שזאת הפתעה מסיבה פשוטה, כי הרי יהושע כל הזמן עם משה. אז זה שהקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, זה סימן שהוא לא חשב על זה. אם כן, זאת הפתעה. כן, מה עוד?
קח לך את יהושע, זה מזכיר לי שלח לך, או קח לך
בדברים אחרים,
מי זה
בשבילך? אבל
למה זה
כתוב?
זה
מעם
ישראל, אז לא...
כן, למה כתוב לך? לא יודע. כן.
מדוע יהושע בן נון נבחר בתור מנהיג הבב לא להגיד את הלב? כי הוא גם היה מהרגים וגם מדבר, כאילו, הוא היה הראשון לדבר נגד הרגים.
מדוע שכלב לא יהיה המנהיג? כי הוא לא גיבור מלחמה. כלומר, הוא לא מנהיג מלחמה, יותר נכון. כן? צריך להילחם. מה? הוא עושה מלחמות, אבל הוא עושה מלחמות תחת פיקוד. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.